הבוקר טוב, אנחנו בעמוד 491 במאמרי ראייה, בפסקה ו' של השיעורים בכוזרי, בפסקה השנייה, כל דבר שהנה הוא למעלה מחוקי הטבע. אין אנו יכולים להשיג ולצייר בעצמנו, ואולם יודעים אנו מן ידיעה כזו שמהותה היא למעלה מידיעתנו, שבחוכמה האלוהית יש לה כזו שהוא רצון בלי שינויים, ואין שאין שם חילוקי חוקים מוגבלים. בפירוש הדבר, אנחנו לא משיגים דברים שמעבר להשגה החושית הרגילה שלנו, וההשגה החושית שלנו היא בתוך עולם הטבע, אבל יש לנו כן ידיעה אינטואיטיבית, שייכות כלשהי למה שלמעלה מהטבע, ודבר אחד גם ברור לנו שאף על פי שאנחנו רואים דברים שנראים כשינויים בהנהגה האלוהית, בשורש של הדברים, אין פה שינוי באמת. הצימון הנפשי הוא למצוא את ההתקרבות הגדולה לתוכן האלוהי, ענקי מפחיתות הטבע, ואני קרבת אלוהים לטוב. איזה שתוקקות, הצימאון המטאפיזי של הדבקות באלוהים, התשוקה מתחלקת לשניים. תשוקה לבבית הנובעת מן הלב, ותשוקה שכלית שמקורה הוא השכל. כלומר, אני רוצה, בלב יש נתיבות, כן, אנחנו אומרים שללב יש היגיון משלו, כן? ואילו לשכל יש גם היגיון משלו, וכל אחד רוצה לתפוס את האלוהות לפי הסגנון הייחודי או של הלב או של השכל. השכל רוצה בדברים קדושים נקיים, כן? כלומר הוא רוצה שהדברים יהיו ללא תערובת של דמיון. לכן אצל השכל מתקבל יפה הרעיון של תארי השלילה, שאלוהים אתה לא אומר עליו מי הוא, אתה אומר מה הוא לא. לעומת זה, לעומתו הלב רוצה בהתקרבות הקודש, כלומר הנושא החיובי, ההגדרה החיובית היא התוכן שהלב משתוקק לו. שתי תביעות אליהן טבעיות לנפש, אף על פי שביניהם ישנה סתירה עצומה, זקות השכל ורצון הלב. אליהן שתי קצות התביעה הרוחנית המקפת את הכל, אולם התהום המפסיק בין שתי הקצוות הוא רק אצלנו, המוגדרים בחוקים טבעיים, ואנו מבינים שלמעלה מהחוקים אין זה ניגוד כלל. כמו אצלנו אנחנו רואים שני נתיבות שהם סותרים זה את זה. אבל באופן פנימי מן הסתם שזה שמע מאוחד, רק שאנחנו לא מצליחים לתפוס את האחדות בין התביעה השכלית לתביעה הרגשית, או אם נאמר בין השלילה לבין החיוב.
הייחוד נעשה בשכל או בלב?
לא, למעלה מזה. זאת אומרת בכלל, השכל והרגש הם אופנים לקלוט את המציאות, אבל הם לא המציאות. המציאות היא למעלה משניהם. ולכן קשה לנו לתפוס ממה מדובר. זה בכלל חשיבה. יש מה שאני רגיל לכנות בשם חשיבה בינארית. חשיבה בינארית, החשיבה בינארית אומרת או. כלומר, או א' או ב'. או הדבר או איפכו. ויש חשיבה דיאלקטית. החשיבה דיאלקטית אומרת שלמעלה מהחלוקה הזאת בין שתי אפשרויות, יש אפשרות שלישית שהיא למעלה מהשגתנו, שממנה נובעים שני הקצוות. אורן? איכי המידות נמצאים בתחילת יצירתם מדרגה פחותה, והם הולכים ומתעלים, הולכים ומשתפרים, עד שהמצב נעשה מנוקה מכל שחיתות מידותית. מה זה מידות? למשל, יש למשל אצל ילד, אומרים לו בוא תעזור, אז הוא בכיף בא לעזור, אבל בעצם יכול להיות שהוא מתכוון אני אעזור, אני אקבל משהו. אז זה מידה טובה, אבל המידה היא לא נקייה עדיין, היא לא אידיאלית. כן, כל מה שהדבר הוא יותר גבוה, יותר ויותר הוא נמצא בטבע גס, ובמצב שפל וירוד, סליחה, כל מה שהדבר הוא יותר גבוה, יותר ויותר הוא נמצא בטבע גס, ובמצב שפל וירוד. ואז הדבר צריך לשני מיני תיקונים. ראשית, להסיר את קליפותיו החיצוניות, ואחר כך לאבדו ולשכללו עד שיגיע למטרתו ועשיתם אותם ועשיתם אתם, שכל העוסק בתורה כאילו עשה את עצמו. הכוח החזק ביותר נמצא במקומות פחותים כבהמה, שהיא יותר חזקה מאדם. הרי הכוחות הבהמיים שלנו הם חזקים. מדוע? בגלל שהם באים מהצד הבהמי שבנו, והבהמה היא מחזיקה מעמד יותר מאדם. למשל, עגל כמה דקות אחרי שהוא נולד כבר יכול לרוץ בשדה. כן, וחזרם האלקטרי העובר דרך כל כדור הארץ אלף אלפי פעמים בשנייה. ועל כן תוכן האמונה נראה בהתחלתו גס ומעוטף בקליפות רבות. כן, המאמין הוא מאמין בצורה, הייתי אומר, אפילו מפחידה קצת. מתוך כך נשארת בו תכונת החסינות, אף לאחר שהצורה החיצונה מתייפה, עוז והדר לבושה. התוכן האלוהי הנה הוא חזק, ועם זה הדור הוא בלבושו. בלשונו הקדוש של הרמב״ם ז"ל אנו מוצאים את הרעיון הזה בביטוי קצר. הקדוש ברוך הוא נעלם מאיתנו עם חוזק הראותו. כלומר, מרוב זה כמו שזה לא, זה כמו אור שחזק מאוד, בהיר מאוד, לכן לא רואים אותו. אבל לא בגלל שהוא חלש, אלא אדרבה, בגלל חוזקו. למין האדם ישנה תשוקת ידיעה, והוא יכול להפיק ממנה הרבה תועליות, ולהשיג על ידה דברים טובים ומועילים, ואפשר גם להפך, לקלקל בו, לחלוט את הכל, קלו בעשן ימי שמחלה גם את עצמו. זה הכיוונים השונים, שצריך להיות מודעים להם כשלומדים ספר הכוזרי, ההיגיון הפילוסופי לעומת ההיגיון הנבואי, ששניהם נפגשים ביחד בספר הקדוש הזה. זין, בפרקים הקודמים בארנו שהתשוקה לקרבת אלוהים מתגלותה היא בלתי מעובדת, ואפשר לפעמים להתקרב על ידי תשוקה זו עצמה גם לעבוד הזרה. הרי מה זה עובד עבודה זרה? עובד עבודה זרה זה עובד אלוהים, אבל עובד אלוהים בצורה גסה, בצורה ברברית וילדותית. ואולם מיד מרגיש האדם בעצמו כי נטע מיני אורח. אחד משביר צימונו במים זקים, והשני במים דלוחים, שכל מה שאתה מרבה לשתות מהם, אינך צמא ביותר. זהו אלוהים, פעמים קודש, פעמים חול. טוב, זה ודאי לא הסגנון של הרב, זה שהמסכם השיעור כתב, כן? ברור, זה הרי דברים שבעל פה. אבל נאמר את זה ככה, אנחנו רואים שיש הרבה מאוד צימאון רוחני בעולם, וכדי להרוות אותו פונים לכל מיני נתיבים. והנתיבים הם לאו דווקא כשרים. כן, למשל, עובדי המולך שמקריבים תינוקות על גבי המזבח, זה לא בדיוק רצון השם. אבל זה מבטא איזשהו רצון של התקרבות, כן, בצורה נוראה. וכך בהרבה מאוד דברים, כן, לכן צריך תמיד כשדנים בעבודה זרה לעשות את ההבחנה. וגם לאו דווקא בעבודה זרה, גם בעבודת השם. בתוך עבודת השם יש צדדים נלעגים ויש צדדים זקים. וגם שם צריך לעשות הבחנה בין הכיוונים השונים. נבהר את הדברים, הנה, הוא מסביר. כידוע, כוח האמונה הוא דבר טבעי לנפש, ועל כן, אם אינו מוצא את ההדרכה הישרה והנכונה, הוא מוכרח לתור לו שבילים זרים, ולהתהלך באורחות הכלכלות, כאדם האוכל מרעבונו הגדול דברים בלתי מוכשרים כלל לאכילה. הוא כל זה רעב, אז הוא יאכל נרות, כן? כל מיני דברים, כשידוע מבחינה היסטורית, מקומות שהיו במצור, יש לך שתי דקות, שאכלו כל מיני דברים, כי לא הייתה ברירה. זהו יצרה דעבודה זרה שיצא כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. קודש הקודשים. זאת אומרת שכשהרגו את היצר הרע של עבודה זרה, הוא היה נראה כמו אריה של אש, שבא מקודש הקודשים, סימן שהשורש של עבודה זרה, זה במקום קדוש, כי הצימון הטבעי הזה מכריח את האדם, לתור ולחפש לו אמצעים בלתי נאותים ומגונים, כדי לשבר בו את צמאונו הגדול, כלשון ספר יצירה, למאמרו כסופה ירדופו. בבית שני, כשראו חכמנו את תוקף היצר הרע, ביטלוהו ליצרה דעבודה זרה. שאת התשוקה הטבעית הזאת, לתוכן אמוני, הפסיקו ממהלכה הבריא, והנה הוא מתנהג ברפיון ובכבדות. ועם בהירות הקודש שנפסקה, חדלה גם אז גם הנבואה מישראל. זאת אומרת, היום הצימאון הרוחני יש לו צורה כבדה, זה אפילו מכביד על האדם. בעוד שבימי קדם אדם שהיה לו צימאון רוחני, אז הצימאון הרוחני הביא אותו באופן טבעי לעבודת אלוהים או עבודת אלילים. אבל בימינו, אחרי שבטל יצר של עבודה זרה, גם העבודה הדתית יש בה כמין הכבדה על הטבעיות של האדם. ואז מתחיל איזשהו ניגוד בין הטבע לבין הרוחניות. מדלדול, ולכן יש גם אפיקורסות.
כשביטו יצר עבודה זרה, הם פגעו גם בשאיפה שתמונה בתוך העבודה זרה. זאת אומרת, הם לא ביטלו את הצורה החיצונית, הם החלישו את הכוח שמביא את האדם לטעות בעבודה זרה?
הם החלישו בכלל את הכוח של התשוקה הרוחנית. גם של הקודש. גם של הקודש. זאת אומרת, גם לנו אנחנו חשים שהדת, אנשים אומרים, למה שיתערבו לי בחיים? אז כאילו זה משהו שהוא בנוסף, לחיים רבי חנניה בן הקשה.